בדין השמטת כספים יש מחלוקת האם התחייבות הלוואה נשמטת. מה הדין של התחייבות? מה זה המושג התחייבות? למעשה המושג לא מופיע בגמרא, אבל אנחנו רגילים בו יום יום. יש שני אופנים להלכה שאדם מתחייב. יש בקניין סודה, איפה זה מופיע? בתוספות, ריש פרק אף על פי בתוספות, בשם רבנו אליהו, אדם כך נוהגים, בקניין סודה מתחייבים, נמצא גם כן ברמה, בריש בבסרי, אומר הרמה דרושה, לקיים כל דבר שלף איש נעלו, לקיים כל דבר זה התחייבות כספית. זה לא פשוט, אדם לא נבא, לא מודה, אלא מתחייב. אז בקניין סודר אפשר להתחייב. דרך שנייה, כתוב בתוספות בצורס דפקוב בית. רבי נתן שם חידש שיש מושג של שטר התחייבות. רטיס עושים מזה רעש. לא נבא ולא מודה, אלא סתם הולך ומתחייב בשטר, שטר התחייבות. שני האופנים האלה נוהגים אנחנו יום יום, התחייבויות עושים. התחייבות כספית או בשטר או בקניין סודה. יש שוכנור בסימן ראש משפט לשון הרמב״ם שמשתמע ממנו שכאילו בדברים בעלמא יכול האדם להתחייב גם כן בלי קיין ובלי שטר. אז הקצות בסימן מריש כבר שזה בלתי אפשרי הדבר הזה, בדבור בעלמא לא מתחייבים. אז הוא הוציא את הרמב״ם והשוכנור מפשוטם. הוא אומר שמדובר באודיטה. על כל פנים, השאלה היא, התחייבות נשמטת בשביעית או לא נשמטת בשביעית? בקובץ שיעורים, בריש פרק אף על פי, קובע שזה מחלוקת תוספות וערים מיגש. התוספות במקום אומרים, אין שמיטה אלא להלוואה. מה שכתוב, כתוב, ותו לא. והתחייבות לא נשמטת. אבל ערים מיגש מביא שם הקובץ, סובר שהתחייבות נשמטת. אם תסס קבור, שאך ורק על בואה, אנחנו חוסכים לחפש טעמים על המשנה בסוף מסכת שביעית, שיש שם רשימה ארוכה במשנה של חובות שאין השביעית משמטת, לא צריך לחפש טעמים, מפני שקבעו התוספות כלל, רק הלוואה ותו לא. אבל לפי החולקים, לפי הרי מגש, שלאו דווקא הלוואה, אז צריך כבר טעמים על כל אלה שפורטו שם שהשביעית לא משמטת. והרמב״ם באמת במקום בפירוש המשניות וגם בחיבור נותן טעמים אלא שרוב הטעמים לא מובנים. מה כתוב שם במשנה? רשימה ארוכה. קנה דיני קנסות, קנס לא נשמט בשביעית, מעשה בזן לא נשמט בשביעית, שכר סוחר לא נשמט בשביעית, והקפת חנות לא נשמטת בשביעית. והרמב״ם תורח שם לתת טעמים, והכסף משנה מי שלא מבין את הטעמים. אז אנחנו נדבר, נמיין אותם לכמה קבוצות. הדבר הראשון, כתוב ברמב״ם בפירוש המשניות של חיוב ובזנו, קנס, מעשה בזנו, אין השביעית משמטת, כותב הרמב״ם, לפי שהדברים האלה אינם חובות, אלא חיובים. כותב הכסף משנה, לא הבנתי מה זה חובות ומה זה חיובים. אז נעמוד על זה. מה זה חובות ומה זה חיובים? היסוד פשוט ברב שמעון. בריש חלק ב' של שער יושר בשער ה', אז רב שמעון מעריך, אומר שם דברים מיותרים. רב שמעון אומר, אנחנו הורגלנו שמאיפה נובע המושג של חוב? מהפוסק שיש מפריע דלחוי מצווה, הגמרא בכתובות פ"ו, משום כך יש דין חוב. אומר טעות. בראשית היה החוב. והתורה אמרה, הוסיף המצווה הדתית לפרוע את החוב. אז מאיפה נובע המושג חוב? אותו דבר לגבי גזל, גזל. אומר רב שמעון, שם, אנחנו חושבים שהמושג בעלות נובע מעלה ולא תגזול. הפוך. משום שיש בעלות, שורש הדבר בעלות, ומתוך שיש בעלות, התורה חידשה עליו שלא לגזול את הבעלות. מאיפה המקור לבעלות, או מאיפה המקור לחובות, עד שזה אומר, אז אומר לשון, לכן אני מדבר, הוא אומר לשון מאוד משונה, הוא אומר שזה מחוץ לתורה. חוב, בעלות, אין מחוץ לתורה. אז מאיפה הם נובעים? אומר מהשכל. מעריך וכתב דברים מיותרים. לא צריך להגיד את זה. עצם מבנה הדברים הוא צודק. ודאי שיש מושג חוב, והתורה הוסיפה לה חיוב לפרוע את החוב. יש בעלות, והתורה אמרה לא לגזול. אבל מאיפה נובע המושג חוב והמושג בעלות? מן התורה, לא מהשכל. הרי כתוב בתורה בעלויות, כתוב מחי המתונה, כתוב בתורה. כתוב בתורה חובות, כתוב הנשיא לקנוי שכתוב שש בריח, או כתוב שיש חוב. מה הוא צריך לחפש את זה מחוץ לתורה? זה מוזר הקטע הזה. אבל גוף, אמרנו, בניית הדברים נכונה. אז כל חוב רגיל, החיוב המשפטי, הוא מוליד אחר כך חיוב לשלם, לפרוע את החוב. אבל אילו מלבי הכסובו בתוירו, תוספות בקידוש עם דף י' ג', כל החיובים שכתובים בתוירו, שם הגדר איננו כך. במלבי הכסובו בתוירו התורה היא יצרה את החיוב, והחיוב הוליד את החוב. אנחנו יודעים שאפילו חיוב קורבונס, אומרת הגמרא שם בקידוש עם י' ג', יש אחר כך שיבוד נכסים. זה חיוב גברי שחייב בקורבן, אבל החיוב הזה מוליד חוב גם שיבוד נכסים, שיבוד הגוף, שיבוד נכסים. כל החיובים שהתורה אומרת, אז הגדר הוא באמת שהחיוב של הגברי, שהתורה חידשה אותו, מוליד החיוב הזה חוב משפטי. חוב זה מושג של רכוש, כבר הוגלנו כבר באחרונים. רב חיים בספר, זה ברשיינו שוב לא מופיע. אנחנו הוגלנו, שחוב זה כסף, כל אחד יודע את זה. כל העשרים שבזמננו לא ראו מטבע מימיהם. כל הרכוש שלהם זה חובות. חוב זה רכוש. וכמר שכמר הרב שימן כבר, זה מושג, זה מומן. רב חיים בספר, בפרק חובי מחירי גם כן, הוא כותב גם כן כחידוש, שחוב זה רכוש, זה ממון. למה קשה להעביר חוב? הגמרא להלוכה מתחבדת הרבה, איך מעבירים חוב? במעמד שלושתון, יש גמורה בגית נרדלת, ויחס לבלטיימה, ויש אופן שטר חוב למסור כתיבה ומסירה, זה בעיות איך מעבירים חוב. אז לכוירה מגלל שחוב, הראשונים אמרו, חוב זה אין בממש, חוב זה אין בשוסוי, חוב זה נקרא אין בלוי לו. לא, רב חיים בספר כותב, לא מביא את הראשונים, הוא אומר, חוב זה ממון, רק למה אין אפשרות להעביר? פשוט אין אמצעי קנייה. מוזר מאוד שהתורה שכחה להמציא אמצעי קנייה. נו, אז אבל כך רב חיים בחובית מחירה, וכך רב שימן משער יושר שער ה' שחוב זה ממון, כמו שאמר. זה בחויב רגיל, מלווה שאין כסובו, שזה סבורה, שאדם דבר, הוא משלם. אז ממוי ניגע בוח, המושג של חויב פירושו שיבוד הגוף. מה זה שיבוד הגוף? ממוי ניגע בוח. שיבוד הגוף זה לא על הגוף, על האיברים שלו. זה שיבוד של מומן, מומן ניגע פה. כאמור, החוב מודיד אחר כך חיוב התורה לפרוע את החוב ולהיות בחוב מצווה. מה שאין כבמיל והכסובה בתוירו, הדבר מתחיל עם חיוב גברי, כמו שהתחלנו, עם מצווה, והמצווה גוררת אחריה גם חוב כספי. פה החיוב מוליד חוב. וזה אוי מקפשת ברמב״ם פירוש המשניות שהכסף משנה אומר שהוא לא מבין, אמר הרמב״ם, מתי שהיה שמיטת כספים על מקומות שהחוב מוליד את החיוב? השמיטה משמטת את החוב, ומילא פוקע גם חיוב לפרוע, חוב שכבר הושמט. אבל במקומות שזה מלווה הכסובה בתוירו, שחיוב מוליד חוב, אין מקום לשמיטת כספים. למה? השמיטה משמטת את החוב, אז היא קצצה את הענף, אבל השורש, החיוב נשאר, אז הוא יוליד עוד פעם חוב. ברגע שחיוב מוליד חוב, לא יועיל שהחוב נשמט בשביל, אבל החיוב הוא מוליד את החוב, וחיוב לא נשמט, אז החיוב יוליד עוד פעם חוב. קצצת את הענף, וישארת את השורש. בזה יוסבר גם העניין של רבינו נתנאל בקידושים בתייסס דף תזבוב, שרבי נתנאל אמר, זה נראה כך, גם בשכר סוכן. בינתיים נעמוד פה. נגיד נקודה אחרת, מה שאפשר מיד להסביר. התרומס הקרי אמר שיש כידוע מחלוקת גדולה בין המעריק לבין החכם צבי, האם מועיל ייאוש בחוב, בעל חוב מלווה שהתייאש מהחוב. האם פוקע החוב או לא, מחלוקת המעריק וחכם צבי. אומר, התרומה סקרי, ראיה גדולה, שיוש לא מהנה בחוף. אנחנו יודעים שכל גזלן קונה ביוש, או ביוש קדי, או ביוש יחד עם שיוני רשוס. על כל פנים, כשהוא קונה, מה קורה? קונה על ידי יוש את החפץ הגזול, ומשאר חייו דמים. מה פתאום? שאלת תרומה סקרי, כמו שהיוש הפקיע את הבעלות של גוף החפץ, כך יועיל היוש גם לגבי החוב. אם יוש בחוף מהני, כותב רב שמעון שזה ראיו גדולו שאין לזה עוד תשובה. התרומה סקרי, שיוש בחוב לא מהני. לפי דרכים זה לא ראיה. למה? בגזלן, החיוב לשלם זה דין תורה מחודש. כתוב, והי שבסגזלו, ושילה מויסוי ורוישוי, כתוב בספרו, אם החפץ הגזול בעין חייב והישיב, ואם איננו כהשינוי, אז בשילם חייב לשלם דמים. אז בשילם זה מיצווס עשה, זה הגמור במקס, שגזלן זה לאו הניתק לעשה, ניתן לתשלומין, הביאו התוספות שזה גם כן רעיון של ניתק לעשה, אז זה עשה של והישיב, עשה של בשילם, זה חיוב התוירו. אם תשלומי גזלה, זה חיוב התוירו, אז הרי הגדר הוא פה מלווה כסובה בתוירו, שחיוב מוליד חוב. אם כן, נכון, מה זה עושה איוש? איוש לוקח חפץ, נכס, רכוש, שהביילים יתיישו ממנו, פוקע ביילס, לפי כל הגדרים, אם הבעלות פוקעת או שאתה נפילה, לא נכנס. הקופנים האיוש מועיל על הממון, על הרכוש, לשנות אותו. אבל במקרה שחיוב מוליד חוב, מה יועיל הייאוש? כמו שאמרנו קודם על השמיטה, מה תועלת השמטה שמשמטת את החוב בשעה שהחוב הוא סך הכל רק ענף מהחיוב גברה, אבל החיוב גברה שמיטת כספים לא פועלת. על דרך זה ייאוש. ייאוש מוציא את הנכס מרשות הבעלים, הנכס הנקרא חוב, אבל במקום שהחיוב מוליד חוב, הייאוש על החיוב גברה אין לנו. ממילא החיוב יישאר. קצצת את הענף על ידי ייאוש, ונשאר השורש, והשורש יצמיח עוד פעם חוב. מה שאמרנו על שמיטה, אותו הסבר יאמר על יוש.
יהיה שינוי על משועבדים?
איך?
יהיה שינוי בדין של משועבדים, ממתי משועבד?
אם, לגבי, תגיד לי את הברור.
אם נקצץ וצומח חדש.
איך?
נקצץ הענף, והשורש מצמיח חדש.
נו, אתה שואל ששיבוד הנכסים יהיה, מי אימא? שיבוד הנכסים מופיע מאז שיש את החיוב. כמו שכבר רב שמעון גם את זה ידגיש, עם זה ששיבוד הגוף גורר בעקבותיו שיבוד נכסים, לא ככה. אותה הסיבה שהולידה את, את החוב, היא מולידה את שיבוד הנכסים. זה רב שמעון שער יושע. אני אומר, לא משנה. אז נשאר שוב, שיבוד נכסים מאז הסיבה הגוררת.
זה
הוויכוחים
אבל. יש
ויכוחים בסדר, אז הצד נקבל
הזה.
כך.
אז לפי הצד הזה מה נגיד?
אז לא, נגיד את הצד הזה. זה אוי מקפשת ברמב״ם פירוש המשניות סוף שבי שאומר שבמקומות שחיוב מוליד חוב זו הכוונה שלו, לא שהיה שמיטת כספים. פתרנו חלק מהבעיות, כל המקום שיש מיל והכסוב הבטר שחיוב מוליד חוב. אז נאמר מיד לגבי שכר סוחר. שכר סוחר משנה אין השביעית משמטת. מה הטעם? לפי דרכנו נאמר כך, נאמר דבר מחודש מאוד, אבל זה פשוט, יש להביא ראיות הרבה לזה. אולי כבר דברנו פעם, על שכירות, שכר סוחר, שכירות לא דווקא סוחר, שכירות גברה, שכירות כלים, שכירות, אנחנו יודעים שבשכירס יש פרשה שלמה, ביום מסית נסחורי, וסוף עוד השמש, רק עצמו, כבר אמרנו את זה, אדם קנה פלטרים באלפים רובבות, ומפגר מלשלם. העובר בלעב, מה פתאום? הוא עושה עוול. אדם אומר לתינוק, לילד, תסגור את הדלת, קבל סוכריה. סגר את הדלת ולא נתן לו את הסוכריה, והריב שימשו. הוא עובר עליו ועל עשן נוירן רועס, של ביום תתנס חורוי, ושל יסוד אינו לבה שמש. שכר סוחר. אז התורה הפקיעה שכירות, ממכלול המושגים של מסע ומתן, בפשוטו, מה לי אם אני נותן חפץ ומקבל על זה תמורה, אני נותן פרט של עבודה ואני מקבל תמורה, זה אותו דבר, זה מסחר. לא, התורה הפקיעה שכירות מפרשת מסע ומתן והפכה את זה למצווה דתית, עם לאו ועשה. תאמרו, הרי יש מקרים שאין עליו, סוחר השליח ועוד, זה כבר פרטים. אבל זה מלמד על כל הכלל כולו ששכירות איננה אחרי שמשפוט היא ירדה. היא חיוב גברה, חיוב דתי. אז חיוב מליט חוף. יובן בזה הרבה דברים בלכות שכירות. הרבי ניסנו שזכר קודם, בתספות כתובות קידוש ותדבר, אמרו רבי ניסנל, אין מושג שיבוד את הרב נוזון בשכר פועל, שכר שכיר. רגילים להבין, משום שחז רחמון עלי, הרי הוא אמר, אז הוא צריך לקבל את המשכורת שלו. יכול להיות, אבל יכול להיות לפי דרכנו, דרך אחרת. שיבוד את הרב נוזון, למרבה, לפי הקצות בפיבר, מעביר את החוב. חלקו עליו, מעביר רק את השיבוד נכסים. אבל הקצות הפריז, שהחוב עצמו עובר, לשיבוד את הרב נוזון, עובר משמעון לרובן, נזמן למרבה של שמעון. שכירות לא שייך, שוב, שהחוב גרידה יועבר בשיבוד את הרב נוזון, מפני שאם החוב הועבר, אבל החיוב גברי, כמו שאמרנו, נשאר. החיוב הדתי, המצווה, שביימת את נוסחור, זה לא מועבר בשיבוד את הרב נוזון, מפני שגם פה הגדר חיוב מוליד חוב, כמו שהתחלנו. זה הסבר ברבי נתניה. אנחנו יודעים שבקוף חובוב מביא הקצות בנוגע לחוב תור זמנו, שאפשר גם בכל מיל בתור זמנו להקנות במעמד שלושתון. אבל שכר סוחיר אי אפשר להעביר במעמד שלושתון. כך מביא הקצות בקוף חובוב. זה אותו רעיון. מעמד שלושתון מעביר את החוב. ושכר סוחיר לא שייך להעביר במעמד שלושתון. צריך לסוח יותר זמן, בגלל שעדיין זה לא חוב, זה עכשיו חיוב. יש הרי, יש משנה בשקלים, שאם הקדש מתחלל על המלאכה, הרכי ובן עזאי, ובגמורת מורד, אפלמד א' עמוד ב', הגמרה דורשת פסוק מיוחד, שהקדש מתחלל המלאכה. הקדש משלם מאות קודש לפועלים. מפוסק מיוחד, ועשו לי מקדש, לי משלי. שואל הקובץ האורז ויבוא מסימן נון בק. הקדש חובות לא משלם? צריך פסוק לכך. כל מיני חובות שההקדש לובה, אז הוא לא משלם. מה פתאום צריך פסוק שההקדש משלם לפועלים? לפי דרכנו פשוט מאוד. לשלם לשכיר לפועל זה מצווה, חיוב גברה. אם כן, הקדש לאו גברי הוא, הוא לא חייב במצוות. צריך פסוק מיוחד ששייך לשלם מאות קודש לפועל. יש קושיה יפה של החזניש במסכת שביעית. כתוב, אין מוסרין דמי שביעית, לא, פירות שביעית, לא לבייר, לא לבלן, לא לספר, לא לספן. עם פירות שביעית אסור לשמש כאמצעי תשלום לבן מלוכה, לספה ולספם ולבייר. שואל החזניש, מי אמר לך להסתכל כך שהירקן משלם לספם בפירות שביעית וזה אסור? תסתכל הפוך, הספם משלם לירקן בעבודה ותספורת, וזה דווקא נחמד שאני ככה פתור מהבעיה שאסור למסור דמי שביעית למורך, אז מקום לשלם לו בכסף הוא עושה לו מלאכה, הוא מספר אותו לירקן, זה דווקא טוב, למה רע? לפי דרכנו לא קשה, מפני שעבודה הופקעה ממושג של תמורה, של סחורה, אלא עבודה צריך לשלם, זה גזר סקוסו, לשלם, אז אי אפשר להפוך את התמונה ולומר שהמלאכה משמשת כתשלום עבור הירקן. ברש ג' יש קצות בנוגע שכתוב בשכונוך מהראשונים שהמבטיח לפועל חפץ מסוים בשכרו אז כתוב שם שלא קנה יכול לשלם לו מאות. אז כתוב שני חידושים. הוא אמר, אתה תעבוד, תקבל תלה, התלה לא נקנה, אבל לא די שהתלה לא נקנה, בכלל לא חייב לתת לו תלה. כך בשולחנו ערוך ברש ג' ושואל הקצות, מה הטעם בדברו? מה העניין פה שלא יהיה? אז הוא מפלפל הקצות, הוא אומר כך, הרי כי ידוע, כסף אינו קונה, אז הוא מוסיף מילים, כתוב בגמרא בעזוב, עזוב קונה את הכסף, והכסף לא קונה את עזוב, מעות לא קונות מטלטלים, אז לא רק לא קונה, אלא גם לא מחייב. כשאדם קיבל סחורה, חייב תשלום, אז הזהב מחייב את הכסף. אבל הזהב זה הפירות, זה הסחורה. אבל הכסף לא רק שלא קונה, מטלטלים, מעות לא קונות, מדרבונו, מדרייתא, מעות לא קונות, אז לא רק לא קונות, אומר הקצות, אלא גם לא מחייבות. ושכר שכיר הרי זה בגדר מעות, הכסף, וכסף לא קונה, החיים לא קונה את התלה. שאלה חזניש על הקצות, מה עלה בדעתו פתאום, שאנחנו דנים פה על כסף מעות, אנחנו, אין לנו פה בעיה עם מעות. העבודה, המלאכה, היא שווה כסף, היא סחורה, היא חיפת, ואנחנו מחליפים פשוט מאוד. אז למה לא לומר שיהיה פה לפועל הזה שהוא עבד? אז אנחנו מחליפים פה את העבודה שהיא שווה כסף עם התלה. מה פתאום לומר שנתחייב כסף, וכסף זה כסף לא קונה, מטלטלי. כך החזיש סובח על הקצות. בליקוט הרשמי פסומן ת' עוד מקומות. לפי דרכנו לא קשה. מפני שברגע שאדם עשה עבודה, פועל עשה עבודה, מיד חייבים לו כסף, לשלם לו, ויהיה מתית לסחור. זה נהפך אחר כך לחוב, ויש הרבה לפלפל, אבל כך יפורש העניין. יש בש, בשמואל, באבן עזר, סימן קוף, בנגיע, האם דברים שנחשבים רוי או מוחזק, לגבי כתובה, שכתובה לא גובה מן הרוי, רק מן המוחזק. אומר שם הבש, ששכר חוב נחשב מוחזק, אבל שכר שכירות נחשב רוי, ולא מבינים למה. לפי דרכנו פשוט, מפני שהחוב בא כתוצאה מן החיוב גברי מן המצווה. ובפרט שכתוב, יש פוסק, שתור זמנוי, מה שדיברנו קודם לגבי חוב, שכר שכר תור זמנוי, לרשת הגמרא כי שכיר שונו ושונו, שכיר ושונו זו משלמת בשונה אחרת בסוף השנה. אז לפני כן אין חיוב, או כשאין חיוב אין חוב, כמו שאמרנו, בכל מקום שהחיוב יוצר חוב, לקח חיוב, לקח חוב. במילה זה נחשב רוי ולא מוחזק. אם כן, על כל פונים ברור למה שכר סוחר אין השביעית משמטת, בגלל שזה נכלל ברשימה של חיוב מוליד חוב. הגענו לקפת חנות. הקפת חנות אין השביעית משמטת, פה כתב הכסף משנה טעם שהוא תמוע מאוד. הוא מכניס את זה ברמב"ם, פירוש המשניות. הקפת חנות, אוי, וזה זמן קצוב, חל על זה דין חוב תוך זמנו. וכידוע, המלווה את חברו לעשר שנים, כל חוב תוך זמנו אין השביעית משמטת. וכל הקפת חנות נידונת כחוב תוך זמנו. ככה כסף משנה. זה תמוד מאוד. הרי מיל בתור זמן ומחלוקת במקום בריש מסכת מכות, אמר לסחברו לעשר שנים שתי לשונות, במירויים. איך אתה מכניס לתוך המשנה את השיטה שמיל בתור זמן נועין השביעית משמטת, הרי זה מחלוקת המירויים. אז אי אפשר להסביר ככה קופס חנות. זה פלא גדול על הכסף משנה, שרק רצה להסביר ככה קופס חנות. אנחנו נאמר, זה חידוש, שהקופס חנוס לאו דווקא, אלא כל חוב שמחמת מקח, אדם חייב דמי מקח, אין השביעית משמטת. ופה צריך להרחיב את הדיבור. יש בגמור קידושין המקדש במילווה אינו מקודשס, וכך במחר גם כן חוב לא נחשב מאות לקנות מקח, בדף ממזי, בקידושין. תזה שאלים סתירה מגמור רבוב מציע מם ווב, כתוב שם המחליף גבי שור בפרה, אומרת הגמרא, הוא היה חייב לו דמי שור, הוא קנה שור ולא שילם לו, ואחרי זמן הוא אומר, אתן לך פרה כתשלום עבור השור, אז הפרה נקנית למוכר. אז הרי זה חוב, וחוב לא קונה, אז התיס כידוע תרצו, בכל מקרים כאלה של מלווה, הנועס מחילס מלווה, הפרוטה שהיא הנעת מחילס מלווה, היא הקונה. היא נחשבת כסף. איך כסף קונה? הרי כסף לא קונה מטלטלין, זה כבר הגמרא. פה, במציע, שזמיר שזו שכיח, אין לו גוזו רבונון, זה הדין שאנחנו אומרים שמאות לא קונות להלוכה, זה רק כדרבונון. הדבר תוירו מויס קוינוס. מדרבונון לא קונה, במקום שזו שכיח, אין לו גזרו. אבל התוסעות שואלים שאלה אחרת, אמרנו, זה מילווה, זה חוב. אז התיס אמרו את התירוץ הידוע שלהם, ענת מחילת מילווה. ואילו, ארי מגעש, עונה תירוץ אחר. וזה הרמם גם כן בפרק ה' ממחיר הנדמה לי, כותב שם הרב המגיד, שחוב שמחמס הלבוה איננו כסף לא לקדש אישה ולא לקנות. מה שאין כן, חוב של דמי מקח, שאדם נשאר חייב דמי מקח, שיימה. מה הסבר ברים יגש? מביא המחנפריים בדין קניין מאות, ומביא הכל האחרונים מלאים, הנסיבס, וקופתדיקה לפעמים לעוד מקומות, קופתדיקי, ש... הרי מגש חידש, כך הבינו אותו. שאדם שלא שילם דמי מקח, המקח לא נקנה לו. וכשמשכך נותן לו, החליט לתת לו פרה במקום השור, אז כעת הוא מחליף שור בפרה. זה החליף. מפני שעדיין לא נקנה. זה מקובל באחרונים, על פי הרי מגש. רק התקשו מאוד, זה נגד גמרא מפורשת. מי שלמד בו מציא יודע שסתם תמיד רק בעייל ונופק, אז הוא זה, כשרואים שהמלווה, שהמוכר, מקפיד ותורח, עייל ונופק, אז הוא זה, אז עדיין תדורך לא מחר. אבל סתם מכה, עושים כן, קונים את הסחורה, והחוב, והאדמים נשארים חוב. מה פתאום פה חדשות? אמר הרי מגש חדשות. אז התחילו להגיד כל מיני הוקימתות. ביניהם המחנפריים, והנסיב את כל הדברים. ומה עם המוזגר? כי ידוע, יש בזה סיפור עם עם השמור הרב הלטניה, נזכיר את זה. תמצאו את זה בספר המועדים בהלכה של הרב זבין, ונגיע למחירת, זה מה עם המוזגן, ונגיע למחירת חמץ. הרב הלטניה הקפיד שכשמוכרים חמץ לגוי, יהיו מעמידים ערב קבלן לגוי שהוא ערב לתשלום, והגוי לא יהיה חייב בתשלום. שאלו את האח של אשר יהודו, מה הטעם? אמר על פי איזה ראשונים במציע. מה הראשונים פה הבינו ככה. תראו את זה במועדים והלוכה ברחובה. שאויל ברמיגש ובריף מצאו תשובה שלא קונים, כל עוד לא משלמים לא קונים. אם כן, אם הגוי הרי לא ישלם, אז לא יהיה נקנה לו החמץ. אז מה הצעה יוצאה שהמציא הרב הלטניה? לעשות עורף קבלן, שהוא הגוי יוצא מהתמונה. אפילו לא משלם, החמץ נמכה, העורף קבלן הוא הנושא בעוד. כולם צפחו על זה שמשונה מן הפחד לפחד. אם מעמידים עורף קבלן יהודי, למה פתאום העורף קבלן לא יבוא בל ירואה? הרי הוא אחראי פה. אז דנים את זה הרבה, תמצאו שם את הדברים. הכל בנוי על הריף, תשובת הריף שמצאו וריף מגש. כך בשאר המקומות מצינו פה עניין של הריף מגש הזה. ושומח פרק זין הלכות ערכים מביא גם כן את המחנפריים ושם הרי מגש וגם כן את פסיסות כזה שכל שלא משלם עדיין לא נקנה וכשמשלם באותו רגע קונה את המקח מקודם לא קנה וזה נגד הגמורה וחיפשו מקום הוקימתות כגון שהוא גילה דעתו או ש... לא, קיצור הוקימתות על הוקימתות אומר אני שהרי מגש לא אמר פה שום דין מחודש הרי מרגש אמר, מי שרואה, רוצה לראות את הלשון שלו, בעצמיס יויסף, בקידושין, כפחת מעתיק עצמיס יויסף את לשונו של הרי מרגש. וכל הרואה מתבונן, הרי מגש לא חידש שום דין להלוכה פה. הוא אמר, הבחנה לומדית להבחין בין חוב שמחמס על בוי, לבין חוב שאדם חייב נשאר דמי מקח. ונסביר. כשאדם קונה חפץ, זה כבר ידוע באחרונים, שהחפץ והשווי שבו נידונים כשני דברים. תמצאו בזה דברים, בקובץ שיעורים, בפסוחים, בהתחלה. הוא אומר, רוצה, על פי היסוד הזה, להסביר את הדין שבעל חוב קונה משכון, קצת לא קונה, אז הגדר הוא את הגוף שייך עדיין ללווה, והשווי שבו למלווה. אני לא מבין, אותו יסוד, מיסושני, יש תראה במיין מיסושני ממון גבוה, מנסה הקויבס גם, הגוף של הפירות שייך להבייבים, והשווי שבו שייך לגבוה. שוב, אני לא אחראי לזה. גוף, הבחנה בין הגוף של הדבר לבין השווי שבו, זה הבחנה מוצדקת, יש להעריך בה הרבה. כבר דיברנו כמה פעם בזה. אם כן, האדם שנותן חפץ לחברו יכול לתת לו בשני אופנים, מתנה או במחר. במתנה הוא נותן לו את הגוף ואת השוויס. במחר הוא נותן לו את הגוף, הוא משייר לעצמו את השוויס של החפץ. אז מה קורה? אז חייב הלוקח לגרד את השוויס מן החפץ להחזיר את זה לביילים, לא שייך. אז הוא מוציא כסף מהענק ונותן לו. מה לי מטבע זו? מה זה מטבע זו? אבל הגדר הוא שעדיין פיקדון בידו. לא, זה שיורה. יש להבחין, בהלוואה זה לא ככה. בהלוואה מלווה לא יצוא אין מלווה. בהלוואה מטבע בכלל אין מטבע, רק השוויס שבו. אדם שלווה ודאי חייב לשלם. אחרי זה יהיה מתוני. אבל המטבע שקיבל עלוי זה, הוא קיבל את זה לחלוטין. זה המושג של הלווה. אלא שנתחייב, כי בתמורה חוב. אז החוב של הלוי זה הוא יצור חדש, שנולד כעת אחרי מעשה הלווה. קיבלתי הלווה, נהיה אצלי חוב. החוב הזה, שאמרנו קודם שחוב זה ממון, הממון הזה הוא חדש. הוא נולד עם קבלת ההלוואה. דמי מקח שנשארתי חייב, זה שיורה, זה שרידות. קיבלתי חפץ ושיהיה המוכר לעצמו את השוויות שבו. אז אני חייב להחזיר לו את השוויות שבו. כמובן, אני לא יכול לגרד את השוויות מן החפץ, אני מוציא כסף מן הארנק ונותן לו. אבל החוב, אופי החוב הזה, הוא שיורה, הוא שרידות מן החפץ, מן המקח. וזה מיד כבר מבחין את האגרים מגש, למה חוב שמחס על בוי לא נחשב כסף לקנות ולקדש אישה, וחוב של דמי מקח שהגמרא במציא מבו כן נחשב ממון לקנות בו מקח, מפני שהממון, החוב שנקרא ממון, החוב הזה, כשהוא בא מחמס על בוי, הוא יצור חדש שכעת הוא נולד, ואז לא זוכה לקבל שם ממוס, סוף סוף הוא רק חוב רוחני. מה שאין כן חוב של דמי מקח הוא שיורה, הוא שרידות מן המקח. היה לו למוכר שור שלם, ושרד לו ממנו שוויות. אז השוויות הזאת יש עליה שם ממון, לא שלמה דבר דמין, אבל ראיה. בגמור רבו בקמא דף צדיק ח' עמוד ב', רבי שמעון סובר שגורם למומן כמומן דומה, יפורסם, ידוע. אומרת שם הגמור שיש לחלק בין מי שהיה לו מקודם שור שלם ונפח לגורם לממון, השור הזה נאסר והנועה ויש לו רק מזה תועלת של גורם לממון, אומר רש"י, אוי לתחילתו היה לו שור שלם, כשרד ממנו גורם לממון, אמר רבי שמעון גורם לממון כמומן דומה. מה שאין כמקרה שרש"י מצייר שם, בצדיק ח' בו בקמא, שמראש לא היה לאדם זה אלו אך ורק גורם לממון גריידה, אין על זה שם ממון אפילו לרבי שמעון. מפני שחלוי שם והישארות של שם זה לא היינו, זה כבר ידוע. יש אטוון דורייטה בכלל תש, מביא 20-30 ראיות, שלפקוע ותחולה זה לא היינו אך. כל אחד יודע שלחול שם ציצית צריכים חוטים שלמים, אבל להישאר שם ציצית זה נקרא גרדומין, נשאר אפילו כשחוטים קרועים. לחול שם אוכל, צריך אוכל הראוי לאכילת אדם, אבל להישאר שמוכר שנפסל, אפילו נפסל מאדם, עדיין שמוכל, אז שיפסל לגמרי, נפסל לכלב. לחור שם כלי, צריך כלי שלם. אבל להישאר שם כלי, יש גיסטרה. שבע כלי, כל עוד מתפקד, מעין מלאכתו הראשונה, שמוע עליו. להישאר שם זה קל יותר. אז כך, ממון, שכבר היה ממון, ושרד ממנו רק השבייס, שם ממון על החוב הזה. אז אפשר לקדש בזה אישה, ואפשר לקנות בזה מכה. מה שאין כן, ממון שנקרא חוב, שפעם לא היה יותר מחוב, על חוב ארטילאי, לא חל שם ממון בתחילת בריאתו. אז חוב שמחמס על בואה, רק כעת נולד החוב, אחרי קבלת ההלוואה. אז אין החוב הזה זכאי לקבל שם ממון. לכן בחוב שמחמס על בואה, לא מקדשים אישה, לא קונים בזה סחורה, קרקע. מה שאין כן דמי מקח, שזה שרידות ושיורה מהיה מחיבת, ושרד לי ממנו השביות שבו, וחוב שמחמס מחר, אז שם ממון עליו. זה אוי מקפשת ברים מגש. לכן נקדש אישה במילבש בחוב שמחמס על בואה, אי אפשר. נקדש אישה בחוב של דמי מקח שנשארתי חייב, כן אפשר. ונפקמיני לדיני יש גם בגוף החיפה, צריכים לדעת את זה. כתוב, בחושב משפוט, בסוף סימן צדיק ועוד, אדם שפושט רגל. אז בזה נושאים סדר, מי, איך לגבות ממנו. אבל מי שהאדם הזה נשאר לו חייב דמי מקח עבור סחורה, עבור חיפה סחורה שהוא קנה ולא שילם, אז המוכר הזה ראש וראשון לקבל חזרה את החיפה שלו. מפני מה? מפני שאמרנו. לא צריכים את הרי מגש לפרש בגלל שעדיין לא קנה. הוא קנה. אבל סוף סוף יש לו זיקה לחפץ, שהרי סוף סוף יש פה שרידות ושיורה בתוך החפץ את החוב הזה. אז הוא קודם לכולם. וכך יבואר הקצות בקוף א' שכתב שיכול כל קונה לומר למוכר כך סחורתך בזוזוך גם כאימה הייתה עימי. מפני שסוף סוף הסחורה היא הראשון לקבל ממנו את החוב. מפני שהחוב הוא עדיין שרידות של המקח. ולא נעריך. מה שנגיע לנו, נגיע לגבי שביעית. אז הם ממילא מסביר כבר את הרי מגש, שהרי מגש לא אמר, נחזור, כך נדבר על הקפה. אז ממילא אומר הרי מגש כך. חוב נשמד בשביעית. לאו דווקא חוב של אלבוי. כל שהאופי שלו הוא כמו חוב. מה האופי שלו כמו חוב? שייצור חדש, קיבלתי הלוואה, או כתוצאה מקבלת הלוואה, כתמורה, כתגובה לכך, נוצר חוב. אז התחייבות דומה הלוואה, וההתחייבות אותו גדר. התחייבות, לא היה לי מעולם פה שום דבר, רק על ידי אמצעי של קיין, סודר, על ידי שטר, נתחייבתי, אז החוב הזה הוא ייצור חדש. אז הוא דומה להלוואה. אז השביעית משמטת, לדעת הרי מגש, שמרנו קודם. דמי מקח לא שייך שהשביעית תשמד, מפני שדמי מקח זה שנוכיחו ביותחו. זה פיקודן גבי. המוכר שייר שרידות לעצמו בחיפץ, וזה כאילו פיקדון אצלו. לא שייך שהשביעית תשמד. זה סוד הדבר, אז לא כמו שהבינו הכל עם שהקופס חנוס דווקא. דמי מקח לפי דרכנו אין השביעית משמד. בזה פירשנו את כל הפרטים שם במשנה בשביעית בערך. מה שיש לו עורר פה, מה שנגיע לשביעית, הקופס חנות, הקפה לגבי שביעית. אנחנו כולנו יודעים, אדם שקונה פירות שביעית, בגמרא מופיע מה היצא יוצא, משנה אומרת, הקונה אתרוג מחברו בשביעית, מבליע דמי האתרוג בלולב, זה נקרא הבלעה. ובדור הקודם, אני זוכר, עשו הבלעה, זה היה. הדרך איך שלא יהיה נתפס דמי שביעית, קדושה שביעית על אדמים, לקנות בהבלעה. היו מבליעים את הפירות בתוך העסקית, ומשלמים עבור העסקית. היום כולם בהקפה. המקור להקפה לא נמצא בגמרא, במשנה, זה נמצא בתוספות, והבדזור דף סמר בית עמוד בית. התזה חידשו עניין הקפה. מי שקונה בהקפה, לא נתפס קדושה שביעית, וזו העצה היוצא איך לקנות. וכך נוהגים. הדבר לא פשוט כלל ועיקר. התוספות שם באביזור סמרבייז למדו את זה מסיפור בגמורה של ענת ורבי ינאי יס ופרס שביעית מעניים, הם היו לובים פירות שביעית ומשלמים להם בשנת שמינית, בפירות של שנה שמינית. שם זה הלוואה. כמו שיש הלוואה של כסף, יש הלוואה של פירות. כל דבר שקלה לא משלמים אותו, אלא משלמים תמורתו, זה גם הלוואה. איפה זה כתוב? בתורה. ושאה שלו חירו נשך כסף, נשך אויכל. מי שלובה שאה בשעתיים זה נשך אויכל. אז יש הלוואה של מטבע, נשך כסף. ויש הלוואה של פירות, זה הלוואה. הלוואה לובה לשאה, צריך לשלם שאה. מי כדין תורה. ומשלם שעתיים זה ריביס, זה נשך אויכל. אז יש הלוואה. הדבי רבי ינאי היו יספה, לובים פירות שביעית, בשביעית מעניים, משלמים פירות שמינית. פירות שמינית זה תשלום פיראון של הלוואה. מה פתאום יתפס הזה על הפירות החדשים קדושת שביעית? לא כן הקונה בהקפה, זה דמי מקח. מי יאמר שהקונה בהקפה לא חל על התשלום קדוש השביעית, פשטס כן חל, לפי מה שביארנו. כבר אמר סומח בפרק זין ערכים, שלפי הוא מביא מהרמב"ן שלא פשוט, ומביא את הרמיגש לפי ההבנה שלו, אז הוא אמר גם כן שאין לקנות בהקפה לפי הרמיגש. לפי דקנו פשוט כך שאין לקנות בהקפה לפי הרמיגש. התוספות היה שם המחלקס ארי ורבינו נכון ובנוי, הם התירו לקנות בהקפה. היה שם הוויכוח ארי בלטסס עם רבינו נכון ובנו, האם צריכים לחלות את הפירות לפני שמשלמים, או מיד. בדור הקודם היו באמת, אני זוכר, היו מחמירים, הרמב"ן החמיר, שצריכים לחלות את הפירות רק אחר כך לשלם. ואילו הארי בלטסס הקל שאפשר לשלם במקום, רק עושים הקפה. וכך נגים על פי החזניש, שהוא היה מקל מאוד לפני שביעית, חפש גולס, אז הוא אמר שאפשר לקנות בהקפה על פי התוספות, ולא צריך למתין עד שיכלו הפירות, אלא משלמים תחת נוהגים, אלה שקונים בהקפה, על פי החזניש, בכלים כמו הארי, ורק עושים סיבוב, ומשלמים אחר כך, וזה נקרא הקפה. אפילו עדיין לא אכל את הפירות. כותב כבר, הרמב"ן מעריך וכותב כמו הרבי נכון, לא כמו הארי, מחמיר. והשמח מביא, טוען גם כן, שלפי הארי מגש, על כפנים ודאי יש להחמיר, והשאלה בכלל, אם הקפה מועילה. ואנחנו נראה שהרמב״ם פוסק להדיה שהקפה לא מועילה בקניית פירות שביעית, ואף אחד לא ירגיש ברמב״ם הזה. יש רמב״ם פרק ד' שמיטה. כותב הרמב״ם את הדין המפורסם שבפירות שביעית כך. המחליף שביעית תופס את דמיה. השביעית המקורית הפירות לא יוצאים לחולין. תופסים את הדמים לחומרי. אבל מקח שני, אז יוצא, זה יוצא וזה נכנס. והרמב"ם מתאר את הדבר באריכות. הוא מכר פירות שביעית וקנה בדמיהן בשר. הבשר נתפס בקדושת שביעית. מכר את הבשר, קיבל דגים, הבשר יצא מן הקדושה והדגים נכנסו. הדגים קנה יין, הדגים יצאו, היין נכנס. וכך וכך וכך, חמש דוגמאות ברמב"ם. הכל יפה. אבל הרמב״ם כותב שם לכל אורך, בפרק ווב שמיטה, תראו בפנים, הוא אומר ככה, קנה בפירות בשר או בדמה דגים, קנה בדגים או בדמיו יין, קנה ביין או בדמיו שמן, קנה כך, כותב החזניש במקום, או, המילים האלה שמופיע חמש אולי יותר פעמים ברמב״ם, או בדמיו או בדמיהם, אין להם שום שחר. מה פירוש או בדמיו? הבין החזניש פשט שכאילו הרמב"ם מקצר ורוצה להכניס תחנה נוספת בין הבשר לבין הדגים, עוד משהו. איזה שכל הוא לכתוב X1 בשר ו-X ודגים, דגים ו-X ויין, משונה. אז מה זה או בדמיו? מוחק החזניש את כל האו בדמיו שמופיע ברמב"ם, זה נועז עד מאוד, חמישה פעמים לפחות מופיע ברמב"ם או בדמיו או בדמיין, והכל למחוק. כך בחזניש על הרמב״ם, תראו בפנים, שונה. הרמב״ם פשוט מאוד. דמי מקח. המוכר שחייבים לו דמי מקח, דמי פירות שביעית, דמי בשר, אז אחר כך משלם להוא בדגים. הרי אמרנו שבדמי מקח אין הקדושה יורדת, בגלל שדמי המקח כמקח, על פי הרי מגש, אז ממילא אין הקפה מועילה, אין הקפה, לא קונים בהקפה פירות שביעית, מפני שהקפה זה דמי מקח, ודמי מקח נשאר הקדושה, וזה פורש ברמב״ם, אין פירוש אחר ברמב״ם, אלא אם כן למחוק, ולמחוק זה לא, לא עצה, זהו. אז אף אחד לא הרגיש, והרמב״ם כתוב שאין לקנות בהקפה. אני לא מדמי, זה בגלל שהחזיש אמר שבשביל יש להקל כמה שאפשר, אז סומכים על הטיס, אז גמר. כמו שסומכים על הרי נגד רבינו יוחנן, שאפילו כשלא אכל, אז כבר יש הקפה. על פי נגד הרמב״ם. אז במי זה אני לא אומר שום דבר. אבל הרמב״ם מפורש שהקפה, והכל אותו הגדר. אם כן זכינו לדין להסביר את הרי מגש, ואני חושב, הרי התפלאו שהרמב״ם, כידוע משלמת קידושין, שהרמב״ם חילק לגבי קידושין, ושכך אמר רבי המגיד שם, שבקידושין אנחנו אומרים שמלווה אינו כהנה, ולגבי שאר דברים מחלקים, בין מלווה לקניין, נגד הגמורה בקידושין רבים זין. והרמב״ם כך סבר, לשמה אם כן הוסיף רבי המגיד בדעת הרמב״ם פרק ה' גם את הרעיון של הרי מגש, זה מיותר. התרת בגלל שהוא ראה את זה ברמב״ם, בפרק ו' שמיטה, הרמב״ם גילה שם את היסוד שלו שסובר כמו הרי מגש, שדמי מקח כמקח. ממילא אז הבין את שזה התירוץ, שהרי מגש אמר את זה כתירוץ על פשיעת התוספות, למה כתוב פה המקדש במלווה לא מקודשת, ואילו המקדש או קונה, זה היינו אך לפי ההבנה שלנו, בדמי מקח כן קונים, מפני שדמי מקח שיינה, כמו שכבר הסברנו, חוב שבא מחמס מחר, איננו דומה לחוף שבא מחמס על בוי. וזה המושג של הרי מגש. וזה שאמרנו. אז נעמוד פה.